התחלנו לראות את ה את, את ה זה שיש פה באופן מובנה לפי הרב שלוש כוחות קודש הרב קרא להם בצד המהותי שלהם הקודש האומה והאנושיות עוד מעט רואה שהוא יוריד אותם להיבט הממשי שלהם כן? הקודש אלה שמרימים דגל הקודש האומה מי שמרים את הצד הלאומי והאנושיות הצד האנושי הצד ההומני ואומר הרב, פה שלוש כוחות עקרוניות שנמצאות בכל מבנה חיים, בפרט, בכלל, גם אצל אומות העולם לפי מדרגתם, ובעם ישראל לפי מדרגתו, כאשר ראינו בזה את מה קורה בפירוד, בשיטה הפירודית, שכל אחד רק רואה את המשקל העודף של חברו, וכך כל אחד ניזון מהפגמים של חברו, ו... במקום להגיע להרמוניה ביניהם, הם הולכים ומתפרדים. וזה רעה גדולה. בסדר? אז אנחנו בשלושת הסיעות. אגב, זה גם קשור גם ליעקב אבינו, נכון? לשלושת הדרכים שיעקב מתכונן למלחמה, דורון, תפילה, מלחמה. נכון? גם כן, קשור לאותו עניין. כן? דורון זה כאילו כדי שלא יהיה מלחמה, זה כאילו הצד האנושי, ותפילה, זה הקודש, מלחמה, זה הצד הלאומי. נכון? נכון. אז עכשיו אנחנו הגענו לזה, עכשיו יתרגם את זה. לא, הוא מתרגם את אותם עקרונות, איך הם מופיעים במציאות. אותו קראנו, אנחנו נקרא את זה עכשיו. בסדר, שלושת הסיעות, כן? שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. האחת האורתודוקסית. דתית, כמו שרגילים מקרותה. הנושאת את דגל הקודש. טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות. בעד התורה והמצוות. האמונה וכל קודש בישראל. כן? אז בעצם מה עכשיו הרב עושה לנו? לוקח, ובכוונה הוא לא התחיל מהמציאות הקונקרטית. הוא התחיל קודם כל מהגדרה במהות הפנימית של, כן? של טבע האומה. שיש בה שלוש כוחות מהותיים, כן? קודש, אומה ואנושים. ועכשיו הרב מוריד את זה להתבונן איפה זה פוגש אותנו בחיים הארץ ישראלים, בסיעות, כן? במפלגות, בשיטות הממשיות שנאבקות ביניהם, כן? וכמו שאנחנו כבר מתחילים לראות, כשהרב מדבר עליהם, הוא מדבר עליהם בצורה המפולגת שלהם בעיקר, כן? השיטה האורתודוקסית פה היא זו שרואה נושאת את דגל הקודש ורק את דגל הקודש. כן? מה שהיא טוענת זה יש לה קנאה גדולה בעד התורה והמצווה, האמונה בכל קודש בישראל. זה הדגל שלה. השנייה, השיעה השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות הטהורה של נטיית האומה, החפצה לחדש את חיי הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב עלומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה. זאת אומרת, יש פה שיטה ודרך שהיא יחסית חדשה בעם ישראל, כיוון שאלפיים שנה היא לא הייתה, כן? השיטה האורתודוקסית, הרב לא קורא לה חדשה, כן? הפוך, היא דווקא יש לה יותר פזם. אבל השיטה הלאומית יחסית חדשה, כי בעצם ברגע שעם ישראל מתעורר לחיות חיי עם בארצו, אז היא אומרת, זה עכשיו הדבר הכי חשוב, לחזק את החוסן הלאומי. כן? ואת עוצמות החיים הלאומיות. והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה את אשר קלטה מראש המוחם של עמים אחרים, באותה המידה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה. זאת אומרת, הרבה פה, לפי המפלגה, הסיעה הזאת, היא אומרת, טוב, צריך ללמוד מאומות העולם. אנחנו חדשים בתחום. אלפיים שנה לא היה לנו עם, ולא היה לנו צבא, ולא היה לנו פוליטיקה. אז מה שמתאים לנו ללמוד מאומות העולם, אנחנו צריכים לסגל ולהיות, כן, לקחת את הטוב שאנחנו יכולים לראות, איך בונים כלכלה של אומה, צבא ופוליטיקה ומרחבי תרבות חדשים, כן? צריך לחזק את הצדדים האלו, כן? כל מה שנכנס תחת הדגל של חיזוק הצד הלאומי. השלישית היא הליברלית. כן, הרב קורא לה פה מה שהוא קרא לפני כן, הצד של האנושיות, אז ההתגלות של זה כסיעה ליברלי. ליברלי, כוונה חופשי. חופשי, הכוונה היא יש פה, העיקר מבחינתה זה נפש האדם, צריך לתת ביטוי לנפש האדם ולאוצרות הגדולים שיש בתוכה. שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר הלא רחוק, ועדיין ידעה תקיפה בחוגים רחבים. כן, אם אנחנו ככה אומרים שהסיעה האורתודוקסית הדתית היא סיעה ישנה, כי גם בגלות היא הייתה חזקה מאוד. הסיעה הלאומית, הרב קרא לה חדשה, הוא מנסה כל אחד לראות כאילו מה הפרספקטיבה ההיסטורית שלה. אז הלאומית היא חדשה, כיוון שלא היה לנו כל כך צדדים לאומיים חיים וערים. הסיעה הליברלית, האנושית, הרב אומר, היה לה גוון קודם. היא התחילה בעיקר לפעם בתקופת ההשכלה. תקופת ההשכלה שמה דגל חדש, לא רק הדגל האורתודוקסי הדתי, ולא בהכרח הדגל הלאומי, אלא הדגל של האדם, קומת האדם, הפיתוח של מישורים רבים, שקומת האדם, תקופת ההשכלה, היא הוציאה ממש מחושך לאור את כל הכישרונות של האדם. אי אפשר לתאר מה האדם מתקדם לאורך אלפי אלפי שנים, לעומת תקופת ההשכלה שפתאום פתחה אותנו, כן, אי אפשר להבין שלפני 200 שנה אדם עדיין היה עם סוס ועגלה, כאילו, מה התפתח פה בהוצאה לפועל של קומת האדם ב-200 שנה האחרון? זה אי אפשר לתאר, זה התחיל בתקופת ההשכלה, ועם ישראל ודאי היה לו שם יד ורגל מאוד מאוד משמעותי. אז זה סיעת ההשכלה, וגם היום אומר הרב, יש לה את ה... היא רוצה מאוד מאוד להשפיע את המימד הזה בתוך החברה הישראלית, כן, שיהיה פה הוצאה אל הפועל, כן, שמרחבי רוח אדם. היא, הסיעה הזאת, אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית. כן? דווקא פה, אין פה איזה דגש לפטריוטיזם לאומי. זה נראה משהו מצמצם מבחינתה. אנחנו מדברים פה על רוח אדם. רוח אדם זה משהו כללי, אוניברסלי. אין פה איזה עניין דווקא להדגיש את החטיבה הלאומית. ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות, המוסר ועוד. בסדר? אומר, זאת אומרת, מה אומר רב? את העקרונות המהותיים של האופיים שלמדנו, ככה אנחנו פוגשים אותם היום בחברה הישראלית, היום, בתקופת הרב. טוב, היום בימינו. מגוונים קצת חדשים, סוגיות חדשות, כן? הסוגיות כל המשתנות, אבל ישר אנחנו מזהים את העקבות של אותם קווי אופי. בסדר? הדבר המובן, שבמצב בריא, יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם, במצב הרמוני, מתוקן, שאין בו לא חסר ולא יתר. זאת אומרת, המצב המתוקן, שאנחנו לא נבוא ונהיה מאוימים אחד מהשני, וממילא כל המטרה היא כל הזמן לתפוס את כל אחד את השני בחולשות שלו, בחסרונות שלו, וכן, וכל המוסיף הרי זה משובר, וכמה שיותר קוטשת, זה לא מצב מתוקן. מצב מתוקן הוא שנבין שיש פה קווי אופי חשובים, מהותיים, שהכלל ההרמוני לא ייבנה אם לא נלמד את השותפות הנכונה שלהם, שלא יהיה לא יתר ולא חסר. וזה כמובן כתוב באחת העבודות הגדולות במקדש, נדמה לי ששם הציטוט הזה שלא חסר ויתר זה בקמיצה, כן, שהקונק היה קומץ את הקטורת, היה צריך בדיוק כמות מאוד מאוד מסוימת, כן, לקחת, לקמוץ ולשפוך את זה על הגחלים, וכתוב שזה היה אחת העבודות הגדולות במקדש, שלא יהיה חסר ולא יהיה יתר, כן? אז הכוחות האלו צריכים הרבה הרבה דייקנות, אבל נקודת המוצא היא לא לשחוט אחד השנייה, אלא הפוך, לדייק את התפקיד הנכון, ואת הסידור הנכון של הכוחות האלה בהרמוניה הנכונה. כי הקודש, האומה והאדם, בסדר? חוזר להגדרות הראשוניות שלהם, כן? האדם זה מה שהוא קרא בהתחלה האנושיות, קודש, האומה והאדם, ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, ויחד יתוועדו היחידים וגם הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו בידידות הראויה. זאת אומרת, יש פה משפט עם סוגריים, כן? התוועדו היחידים וגם הסיעות, התוועדו, הכוונה הם נועדים יחד, הם מתחברים ביחד, בסוגריים, זה בסדר גמור שלכל אחד יש נטייה לאחד מהסיעות, כן? אבל הם נועדים בידידות הראויה. להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. זו נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים כאילו יש נטייה לחשוב שאם אתה רואה ערך בכל דבר, זאת אומרת, אתה צריך להיות כזה גם בעצמך. זה לא בהכרח נכון. נכון? כשהרב מדבר למשל על, 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 על ההתאמנות של צעירי ישראל, שהיא חשובה והיא מוסיפה כוח לעם ישראל, זה לא שהרב בעצמו עשה ג'וגינג בלילות והצטרף ל... לא, הוא נותן לזה ערך. הוא נותן ערך לחקלאות ולספרות. הוא מדייק כל דבר מה הערך האמיתי שלו ואיך הוא צריך להתכתב עם הערכים האחרים. אתה לא צריך בעצמך, גם סופר וגם חקלאי, וגם לאחוז בנשק, וגם להיות המחכם, ודאי שתורה כל אחד צריך כן, לאחוז בתורה ובאמונה, ומשם התפתחו היתר והחסר, כן, כאן ללמוד את הנטייה, וכל אחד בסוף ימצא את עצמו, בתוך שלושת החלקים האלה שאנחנו מדברים עליהם כרגע, שייך באופן שכישרונותיו יותר מסוגלים, יותר מתאימים, לחלק אחד משלושת החלקים הללו. כן, אבל הוא מכיר בעין יפה את התפקיד החיובי של חברו. מילא, כן, יש פה במקום התעמתות וכן ושנאה ותחרות וכו', יש פה לימוד חשוב מאוד, כן, כל אחד את תפקידו, אבל גם את תפקיד חברו. אז תהיה ההכרה הזאת הולכת ומשתלמת. עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח. לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו. גם להטבה כללית של מיזוג הרוח, וגם להטבה הפרטית של ביסוסו הכוח, של הכוח המיוחד ההוא, שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו. אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת הכוח החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה גם מהצד השולל, שהכוח האחר שולל את הכוח הזה, החביב שלו. מה כאן הרב אומר? אנחנו מנסים לבנות איך זה נראה עכשיו בצד החיובי. ודאי שזה קודם כל מתחיל, במה שאמרנו קודם, כל אחד מכיר יפה את התפקיד החיובי של חברו. זה דורש יציאה מההבנה שאני שייך לאחד התפקידים, אבל אני גם לומד ומכיר, כן, את הערך שבכל התפקידים כולם. וממילא הדבר הזה הוא נכון גם בכלל וגם בפרט, לתת לכל תפקיד את מקומו. אבל הודעה לילך, מה הודעה לילך? יש פה עוד דבר מאוד מאוד לא פשוט להבין ומאוד מאוד לא פשוט לקבל את זה, שיש תוכן חיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח. מה הכוונה? שכל כוח, מלבד הערך החיובי שיש בו, יש בו גם ערך שנועד להראות לכוחות האחרים מה חסר בהם ומה יתר בהם. וזה כוח חיובי שולל. כן? זאת אומרת, לא רק שיש כוח טוב בשני מצד עצמו, יש גם כוח טוב בשני בזה שהוא מעדן אותי, מדייק אותי ולא נותן לי להגזים את עצמי, כי בסוף זה יפגע גם בי וגם באחרים, בשותפות ההרמונית. זה דורש הרבה יותר ענווה להבין את הדבר הזה, כן? זאת אומרת, זה כמו, ניתן דוגמה של זוגיות, כן? אז קודם כל, ההבנה הראשונה היא, כן, שהשני יהיה שונה ממני, שונה באופן מהותי. בהתחלה זה קשה להקל את זה, לפעמים מבקרים את זה, לפעמים שוללים את זה, שנבלים מזה, לאט לאט פתאום מופיע משהו עמוק יותר ובוגר יותר שמבין, כן, זה שונה, אבל זה טוב, זה מיוחד, כן? הבדלים מהצד, כן, אחד יותר שכלי, אחד יותר רגשי, אחד יותר זה, אז דבר ראשון, השוני מאיים עלינו, כי הוא לא, אנחנו לא רגילים לעבוד ככה, לא רגילים לחשוב ככה, לא רגילים להגיב ככה, אצלנו בבית זה לא ככה, אני לא מה פתאום, לא מקומן, בוא עכשיו נעבור תהליך התבגרות. נכון, אתה לא רגיל ככה, את לא רגילה ככה, מי אמר שזה רע? אולי זה דווקא מאתגר במקום שחסר. כן? ויש פה לימוד גדול מאוד. הרב אומר באחד המקומות שמאוד מאוד קשה לאדם לצאת מעצמו. זה מאוד מאוד קשה, זה נראה פשוט. זה מאוד מאוד קשה. ולהכיר את הערך הגדול שיש בעולם אחר לגמרי, שחווה אחרת דברים, שמגיב, ודאי ממקום מנקודת מטה של טוב, לא פחות ממני, אבל אבל טוב שונה. טוב בגוון שונה. טוב בתהליך פנימי שונה. כל שם זה מאיים. טוב, לאט לאט מי מאיים? זה הופך למסקרן. מי מסקרן? זה הופך להיות רצוי והאהוב. טוב, תהליכים צריך לעבור אותם. בסדר? אז זה תהליך ראשון שהוא מזהה את הדבר השונה כדבר חשוב, בעל ערך, מכיר את ערכו מצד עצמו. אחר כך יש כבר תהליך התבגרות יותר עמוק. לפעמים הדבר השונה הזה מראה לי אצלי מה לא מדויק. וואי, איך אתה מעיז? להגיד לי שאני לא... אז בכלל מי הסכים לקבל אותך בכלל? תגיד אתה שבכלל נתתי לך מקום? לא, לא, לא. אני מכיר משהו יותר גדול. בלעדיך אני הייתי חסר. בלעדיך אני לא הייתי מדויק. וואי, זה דורש ענווה גדולה מאוד. כן? בסדר? חזרנו לקרוא להם בשם המקורי שלהם, אבל זה אותו דבר בעצם, כן? זאת אומרת, הרב אומר ככה, כדי להגיע להפריה נכונה בין שלושת הכוחות האלה באומה. ואמרנו, זה נכון גם בכל מקום שבו יש שלם שאמור להיעשות מתוך חלקיו, כן? יהיה פה תהליך מאוד מאוד חשוב, שיש בו שתי קומות. קומה הראשונה, לזהות את הטוב שיש בשני, כן? ולהבין שהמימד הכולל היה חסר בלעדיו, כי אני לא נותן את החלק הזה, אז ברוך השם שהוא פה. וקומה שנייה שהיא עוד יותר דורשת ענווה, והיא עוד יותר, היא להבין תודה שהוא נמצא לא כי הוא חשוב, אלא כי הוא גם גורם לי להיות יותר מדויק. ובביקורת שהוא נותן לי, אני נבנה. כן? בסדר? זה עוד יותר. למשל, דוגמה, הרב אומר את זה במידה מסוימת לגבי החסידות והמתנגדים. כן? במאמרי הראייה. כן? שבהתחלה היה ממש כיסוח הדדים, כן, כל אחד ראה רק את החסרונות שבחברו, כן, איך אתם, זה, אמרו שאלה לא יודעים ללמוד תורה ומזלזלים במצוות, ואלה אמרו שכל התורה שלהם יבשה, ורק מתנדדים ולא יודעים את כל המהות של עבודת השם, וקיצור שלילה גמורה בשלב הראשון, כי כל אחד מגן רק על נקודת הטוב שבעצמו, ואז צריך לעבור תהליכים. האם אתה יכול לראות גם שעולם התורה ניצל כי יש בו גם חלקים שבך אין ושם יש יותר ושם הם שומרים על רבדים מסוימים בתורה שאתה לא פחות עוסק בהם, פחות שייך אליהם, פחות חי אותם, כן? מסוגל לראות את זה? טוב, זה לימוד גדול. ואחר כך לימוד עוד יותר עמוק, האם אתה מסוגל לראות שזה שהצד השני נמצא פה זה גם מציל אותך, כי בלעדי הביקורת שלו עליך התורה שלך הייתה חסרה, כן? בסדר? אם אתה רב אומר, נגיד, אם מלא הגרא היה בביקורת כל כך קשה על החסידות, אז יכול להיות שם משהו היה בורח כבר למקומות לא טובים. אז דברים עוברים תהליכים, וזה, כן, אני אומר, זה מאוד מאוד חשוב, הדבר הזה גם ברובד הפרט, וגם ברובד הכללי. והתהליכים פה הם בשתי קומות. הקומה השנייה שהרב מציין אותה פה, הרבה יותר קשה לעיכול. כן, קשה להבין שיש מישהו שנותן לי, ויגיד לו תודה, תודה. תודה שאתה מדייק אותי, תודה על הביקורת. זה... שיש התנגדות...
שהצד השני מתנגד.
כן, אליי.
כן, אז כל אחד מקצין...
נכון, זה המודל השלילי, ברור. זה המודל השלילי שהרב דיבר עליו קודם. כל אחד בעצם מתבצר בעמדתו. ממילא, הרב אמר עיקרון, אם אתה זוכר בפעם הקודמת ראינו את זה. כשאני מתבצר בעמדתי ולא רואה את הטוב שבשני, ממילא אני מזויף גם בטוב של עצמי. כן? זה, שוב, כשאנחנו מדברים על כוחות חשובים, יש, כן, אף אחד לא צריך לחפש את הטוב שבחמאס, כן? אנחנו לא מדברים על דברים, אנחנו מדברים על עם ישראל ועל על, 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 על האופיים החשובים שמרכיבים את, ה, את, את, הכלל, את הכלל הישראלי. ממילא, אם באופעים האלו שהם כול, או השבטים, נכון? או יוסף ויהודה, אם נלך למקום אחר, או המתנגדים והחסידים, או איש ואישה, וכן הלאה. כל מקום שבו יש שלם שחייב להיבנות מסך חלקיו. וכל מקום כזה, העקרונות האלה יחולו. זאת אומרת, יש את המודל הבעייתי, ויש את המודל החיובי. כן? שנקרא, הרב עושה לנו פה ייעוד זוגי וחינם, גם לפרט וגם לכלל, אלא מה? קל להגיד, מאוד קשה לחיות ככה. אבל המודלים הם נכונים בכל אחד מהמישורים שדיברנו, בכל מקום שיש בו או בין תלמידי חכמים בעם ישראל, או בין השבטים בעם ישראל, או בין... כל מקום שבו יש חלקים מהותיים שהם חשובים לבניין הכלל, הרבה פעמים זה ילך למודל השלילי. מה זה המודל השלילי? אני נבהל מהשוני, אני מאוים מהשוני, אני מתבצר בשלי, אני לא מחפש את הטוב בשני, אלא הפוך רק את החסרונות שלו, וזה עוד יותר מחזק אותי, למה אני מפסיד עוד. מי מפסיד? כולם. לפעמים זה הכרחי, כן. הרב גם את זה אומר בכמה מקומות, גם בסוגיית יוסף יהודה, וגם בסוגיית המתנגדים והחסידים, כן? אז כן, לפעמים, כן, צריך לעבור בשלב הזה, כי השלב של, 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 שבו, אם עוד לא מספיק ביררתי את עצמי, אני לא יכול ישר לראות כמה כולם טובים, כי אז אני הופך להיות מין מישמש כזה שלא יודע מי הוא ולא מביא כלום, מתוכו בעצם. ולכן הרבה פעמים, בכל התהליכים שעליהם דיברנו, כן, יש הרבה פעמים באמת ברורים שעוברים דרך שלב כזה שהרבה פעמים הוא מאוד מאוד חשוב. כן? בתוך התהליך של ההתנצחות יש גם תהליכים לא בריאים ולא טובים של עבירות. זאת אומרת, יש הבדל בין המחלוקת העקרונית וההתנגדות החריפה שבין החסידים למתנגדים או בין שיטות רוחניות בעם ישראל לבין תלמידי תלמידיהם שכבר יפכו את זה להיות שנאת חינם והסגרה לשלטונו. כן? זאת אומרת, וכאן אנחנו מכיר הרבה פעמים ניפול בשלב הזה. ויהיה לזה מחירים. אבל השלב המהותי שפה, לא הבעיות שהוא גורר איתו, שהם לא טובים. השלב המהותי שיש פה, הוא הרבה פעמים חשוב.
כאילו כן צריך להיזהר
מהעבירות. ברור.
כי נגיד למכור את יוסף, זה עכשיו עבירה, לא?
מה?
למכור את יוסף,
זה עכשיו מצטערות על זה. ברור, מה? עם ישראל נענש על זה. חלק מהדעות שהר"ן אומר שעל זה ירדנו למצרים בכלל. על מוחם בכסף צדיק ועליון בעבור נעליים, או הנביא אומר? אז ודאי ש... ויוסף, ויבטם רעה, אבל המחלוקת עצמה הייתה חייבת לקרות. ואולי בחריפות גדולה. האם אפשר גם היה לעשות את זה אחרת, כן, איכשהו להימלט מהשיגים, אנחנו מתפללים, כן? אז זאת אומרת, אנחנו לא מתפללים שלא יהיו מחלוקות, אנחנו מתפללים שנדע לעשות אותם בצורה נכונה. אבל זה נכון מה שאמרתם, כן? שהרבה פעמים, עכשיו זה הוא הכרחי גם. ולכן הרבה פעמים זה גם לא נכון לחבות את ה... זה גם קשור הרבה פעמים, אני חושב, לגילאים, נכון? גיל התיכון הזה, הילדים הם, אם יש מחלוקת בבית, אז הם יהיו קיצונים בדעה שלהם, וקודם, יצעקו על כולם, ואף אחד לא מבין, ואתה, בסדר, זה טוב, זה הוא כאילו, ככה הוא לומד שיש לו דעה, והדעה שלו, בסדר, מסתכל, האבא או הסבא מחייך, בסדר, נכון. אחד אומר ככה, זה יודע, אבא אומר, אתה צודק, והשני אומר, אבל לא נכון, הוא מדבר שטויות, גם אתה צודק. אבל אמרת לי שאני צודק, נכון, גם צודק. כן, אבל זה כמובן, גם השלב הזה של ההרמוניה, הוא מסוכן לא להפוך להיות עכשיו מישהו בסוף לא עושה כלום, אלא שלא יהיה יותר וחסר, כמובן, במה הוא צודק ובמה הוא צודק, ואיך ניקח את הנקודות האמיתיות מכל, ובאמת בסוף ייבנה פה משהו אמיתי ושלם, ולא איזה... סתם כזה שמום, כמו שרבי גילן היה אומר, כאילו זה משהו כזה שאין בה שום אמירה ושום לא מוביל. לא, לא, לא. כל דעה יש בה, יש נקודת אמת, יש בה גם סיגים, צריך לברר אותה. אבל זה מתנה גדולה מה שהרב אומר פה, שיש פה שני תהליכים בדבר הזה. תהליך של ראיית הנקודת הטוב שבאחר, תהליך אפילו עמוק יותר, שבראיית הערך שבכוח השולל שבאחר, שהוא בעצם שולל אותי, וזה טוב ששולל אותי, במידה מסוימת, הוא גורם לי להיות מדויק, תקן את עצמי, כן? כמה הציונות הדתית צריכה להגיד תודה לכל הביקורת שהיא מקבלת מהציבור החרדי. בסדר? לא מדבר עכשיו על השיגים הלא טובים שבזה. אבל כן, גורם לנו להבין שאנחנו רוצים להיות רציניים. דתי לאומי ובלי תורה לא תהיה רצינית, אז מה? כן, בסדר? וכן הלאה. זאת אומרת, זה גם לא... איך לקחת ביקורת? אם אתה לוקח את זה ישר למקום הפרטי הפגוע, כן? או שאתה לוקח את זה למקום הצומח. כל שיעורים, מה שנקרא, לכל החיים. בסדר? אז היינו פה במשפט הארוך הזה, בואו נראה איך אנחנו מדברים אליו חזרה. וואי וואי, נמצא פה איפה להתחבר למשפט. טוב, נלך רק לשלוש שורות אחרון, מפני שבשלילתו, זאת אומרת, זה שהצד השני שולל אותי, הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, הוא מצילו מהרי הגירעון המסוכן של התוספת וההפרזה. זאת אומרת, אם הצד השני לא היה מבקר אותי, אז אני לא הייתי מדויק. וזוהי העבודה המיוחדת, מעבודות, הנה הוא אומר את זה, מעבודות הקשות שבמקדש, הקמיצה, שלא יחסר ולא יתיר. זה אני לא. אוקיי. בסדר, אז דיברנו על המודל השלילי ועל המודל החיובי. וכן כשנסתכל בשכל טוב, בתסיסות שאנו סובלים מהם כל כך בדורנו. תסיסות, כן. אותן מחלוקות שגורמות פה כן, לא ימשעמם בעם ישראל. נדע שאך דרך אחד יש לפנינו. שכל אחד, בן יחיד, בן קיבוץ, ישים בליבו את המוסר הזה. ויחד עם ההגנה שכל אחד קרו להגן על אותו הכוח המיוחד שהוא מקושר אליו, על פי טבע נפשו ועל פי הרגלו וחינוכו, שזה עוד תפקיד שיש לך. אם את קיבלת שייכות לכוח מסוים, אז באמת חלק מהעבודה הזה, אתה צריך להגן על הכוח הזה. כן? כי זה לא סתם שקיבלת את השייכות לדבר הזה. יחד עם זה, ידע איך להשתמש בכוחות שמוצאים להם מקלטם באנשים אחרים ובסיעות אחרות, למען ישלים את עצמו ואת סיעתו, בין בצד החיובי של הכוחות האחרים ובין בחלק הטוב של הצדדים השליליים שלהם. זאת אומרת, הרב הייתי אומר נותן לנו פה שלושה תפקידים, נכון? או שלוש קווי עבודה, אם אפשר לומר. קו אחד, כל אחד קראו להגן על הכוח המיוחד שהוא מקושר עליו. צד שני, הוא להשלים את עצמו מהטוב שהוא רואה באחר, כן? והצד השלילי, להשתמש בכוח השולל של האחר לגביו, כדי לראות מה אני יכול לקבל ולתקן בזה את עצמי. כן, זה שלוש עבודות. השני, אני רואה את הטוב שבשני מצד עצמו. אני מבין שהמציאות השלמה הייתה חסרה בלעדיו. כן? הראשון אני שומר על הכוח שלי. השני אני רואה את הערך שלו. השלישי אני רואה את הערך שבמה שהוא מבקר אותי. כן? ומדייק אותי. שלוש עבודות. למען ישלים את עצמו וציעתו, בין בצד החיובי של הכוחות האחרים, זה אמרנו, זה מה שאני רואה את הטוב שבאחר, ובין בחלק הטוב של הצדדים השליליים שלהם. זה טוב שהם שוללים אותי, שהם יהיו מאמצים באמת את כוחו המיוחד במה שישמרו אותו מכלכלת ההפרזה הגורמת חלישות כוח ותשטוש צורה. באופן זה, אם נלך בשיטה הזאת עם העקרונות שלה, נוכל לקוות להגיע למצב של חיים הראויים לגוי אחד בארץ. בסדר? פלאי פלאות, ממש לפה שהרב נתן לנו פה את הנוסחה מושלם, רק נשאר ליישם, זה הכל. קלי קלות. אבל באמת, עקרונות חשובים, נכון? ועכשיו, גם ההערה האחרונה היא מאוד מאוד חשובה להשלמת העניין. מובן הדבר. כי מה שהכנסנו את הקודש בסדרת שלושת הכוחות, שלכאורה יש בזה קושי. מה זאת אומרת? מה, הקודש הוא לא הכל, הוא רק חלק. הוא, כן, אחד משלוש כוחות, הקודש, קודש זה, קודש הבריחו, זה המציאות הכוללת הכל. אומר הפוסט שצריך לדייק את הדברים. מה שהכנסנו את הקודש בסדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים, כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן, כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש, ובצדדים המחשביים וההרגשיים המתייחסים לזה. אמנם עצם הקודש העליון הרי הוא הנושא הכללי שהצמצום הזה עצמו אף הוא מכלל עבודתו. כמו כל העבודות הבאות השכלול העולם והחיים בכל המובנים, שכולם עלו את ברכתם מקודש הם נושאים. אז זה השלמה חשובה. מה החילוק הזה? אומר הרב ככה, מה שצמצמנו את הקודש לאחד משלושת הכוחות, זה בצד הטכני המעשי, ובצדדים המחשבים והרגישים המתייחסים לזה. זאת אומרת, הצד המעשי אומר שכדי לבנות את העולם, על פי מה? על פי מה שהרב מכנה במשפט הבא, הקודש העליון. יש פה שני משפטים, יש פה שני מושגים. נכון, הקודש המעשי והקודש העליון. וזה, נגיד במקומות אחרים, הרב יקרא לזה קודש וקודש קודשים, או כן, דברים אחרים. הקודש הגלוי והקודש הנסתר. הקודש המעשי זה ההופעה הקונקרטית המעשית. בהופעה המעשית יש עולם שבו הקודש צריך לקדם אותו ולחשוב עליו ולהרגיש אותו, ויש מקומות שצריך עכשיו לקדם את עולמות החול ולהרגיש אותם ולהתחבר אליהם. יש מקומות שצריך לפתח את הצדדים הקדושתיים, ויש מקומות שצריך לפתח את הכישרונות האנושיים. יש מקומות שצריך לפתח את הכישרונות הלאומיים. זאת אומרת, בצד המעשי, כן, יבוא אדון קודש ויגיד, מה עכשיו צריך להילחם? צריך טנקים, עניינים? צריך קודש, להתפלל? לא, 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 לא נכון. בצד המעשי צריך להתפלל וצריך להילחם. כן? אבל כל זה, זה הבאות הקונקרטיות של הקודש העליון, שכולם שייכים אליו. הקודש העליון הכוונה היא המגמה האלוקית. המגמה האלוקית שהיא זו שמניעה את כל האופעים השונים, ותתגלה בכל האופעים השונים. כי בסוף הלאומיות היא תגלה את הצד של הקודש העליון לא פחות, וגם המימדים האנושיים הם פה, הקדוש ברוך הוא ברא אותם כדי שכולם יחד יביאו את המגמה האלוקית. והקודש הגלוי, כן, הוא בלימוד התורה ובתפילה וכו', הוא עוזר לחשוף איך הקודש העליון מופיע בלאומיות ובאנושיות. זה התפקיד שלו. לא רק להילחם על עצמו, אלא לגלות שגם הלאומיות וגם האנושיות הם חלק מגילוי של אור השם הגדול והכללי שמופיע בכל ההופעות. במימד הקונקרטי, המעשי, אז לפעמים אוחזים ביד בחרב, לפעמים אוחזים ביד בסידור. לפעמים עכשיו הם מקדמים את האומה, לפעמים עכשיו מקדמים את הקודש או את המימדים האנושיים, לכל דבר, זמן ועת לכל חפץ. וממילא גם בחינוך זה ככה, נכון? אם אני רוצה לגדל ילד שכל כוחותיו יהיו בריאים, אז אני יחנוק את כוחותיו, לא, מה, אתה רק תעסוק בקודש. אסור לך שום דבר, אני רוצה שאתה תהיה ילד מושלם, אז רק בקודש. לא, יש צורך להוציא לפועל את מרחב הכוחות שהוא קיבל. וממילא הקודש יתרבה על ידי זה, נכון? כי בסוף שהקודש יחול על כוחות החיים שלו, הגשמיים והנפשיים והרגשיים, אז הקודש יוצא לפועל בצורת הרחמה. זאת אומרת, זה צמצום של הקודש כדי להופיע את הקודש. כן? הצמצום של הקודש המעשי הוא כדי להופיע את מלוא מרחב הקודש העליון על מרחב הרבה הרבה יותר גדול של חיים. כי הקדוש ברוך הוא בא להופיע את הקודש לא רק על הקדושה, אלא הקדושה היא צריכה להופיע על כל מרחב החיים. אז זה צריך לתת מקום לחיים.
הכל זה גם למען הקודש?
למען הקודש העליון, כן. כן, הכל זה גילויים של הקודש העליון. בעצם הקודש העליון הוא המגמה, הוא הלמה, כן, הוא הלשמה. זה מגמה לכל זה. ואיך הוא יתגלה? חייו, תחתיו, כן, הופעות חיים מלאות ועשירות, וממילא כאלה שיודעות את הלא יתר ולא חסר, ולתת לכל כוח את מקומו, וממילא יכול הקודש העליון להופיע על כולם. אז הקודש הגלוי, אם הוא מבין את זה, והרבה פעמים הוא לא מבין את זה, אז הוא בשמחה ייתן מקום ללאומיות ולאנושיות, כי הוא יודע שזה רצון השם. אבל אם הוא לא מבין את זה, אז הוא חושב שהם נגד רצון השם, ובכך הופך אותם להיות, כן, מחוץ למשחק. וכמובן שיש בזה פגיעה מאוד גדולה. וכי יש מקום שלא נועד להופיע את שם השם, וכי הכוחות האלוקיים בעולם ומרחבי החיים והכוחות החומריים הם לא נועדו להיות הופעה של שם השם. זאת התפיסה המצומצמת, וזה אחד הסוגיות שקשה מאוד להסביר אותן, כן? כי כאילו, כביכול נשמע הרבה פעמים שהתפיסה של הרב היא כביכול מצמצמת את הקודש לעומת התפיסה החרדית. נכון, התפיסה החרדית זאת אומרת, כל קודש, איזה פילי פלאות. זאת אומרת, זה תפיסה רצינית, זה רבנים רציניים, זה תורה רצינית. הכל קודש חוץ מזה כלום, הכל פסול, הכל לא שייך, הכל ביטול תורה. זה תפיסה רצינית. אתם שחקים, קצת תורה, קצת צבא, יישובים, עניינים. בסדר, אתם חצי כוח, חצי קלאץ'. ככה עלול להתאפס. לפעמים זה באמת ייבנה, לא צריך להצליק ביקורת, שכבר למדנו, שצריך לדעת איך לקבל אותה. אבל באמת, זה לא נכון. באמת זה צמצום מאוד מאוד גדול, להגיד שריבונו של עולם מופיע רק בקודש ולא מופיע בחיים. זה כמעט מחשבה של עבודה זרה, בהקשר התיאולוגי שלה. כי זה אומר שהעולם הזה הוא לא הופעת השם, מכף רגל ועד ראש. איך ייתכן את זה? זה הכל פה סתרה, חוץ מבית המדרש, הכל פה זה בריאה, מהי? של מי? כן? יש אתה פנוי מיני? בסדר? זאת אומרת, מה שנראה כצמצום הפוך, הוא בעצם הרחבה של מלוא כל העולם וכישרונותיו, כוחותיו, והכל, הכל, הכל יגלה את כבוד השם. הכל, הכל, הכל נועד כדי לגלות את הקודש העליון, ומתוך כך הקודש הגלוי שמבין את זה, ידע איך להדריך את העולם, לתת לכל דבר את המקום המדויק, ולא יהיה יותר, ולא יהיה חסר. אבל לכל יש באמת ערך גדול, כדי לגלות אור השם על עולם ולא, כן? בסדר? זה נקודה מאוד עקרונית, כאילו הרב נותן לנו אותה פה בסוף הפסקה, כן? אבל היא מאוד עקרונית לתפיסה הנכונה של דברי הרב. ולכן יש פה שתי חצאים מאוד חשובים. החצי הראשון בפסקה, עקרונות היכולת, כן, לבנות את הבניין הכלל מתוך הכוחות השונים. והחלק השני, ההבנה איך הכוחות השונים הם כולם שייכים, כן, למימד האבסולוטי, המוחלט של הופעת הקודש העליון, ושהקודש המתגלה, כן, יש לו יכולת עמוקה מאוד לזהות את המגמות העליונות האלו, ומתוך כך לתת לכל הכוחות האחרים את מקומם הנכון.
כן.
מה? הכוונה הגלוי, הקודש הגלוי, העיסוק בתורה, במצוות, כן, כל מה שהוא בפועל, כן, מגלה את הקודש, שכמו שאמרנו, בתפיסה המצומצמת, אז צריך לעשות רק בזה. וכל השאר זה מיותר. אבל בתפיסה הזאת, בעצם הקדושה, שהיא מאוד קריטית פה בכל התהליך, רק לקודש יש את היכולת לרומם את כל החיים. כן? אבל הקודש תפקידו לא רק לרומם את עצמו, אלא לרומם את כל החיים. ולדעת, לתת גם לכוחות אחרים את מקומם, הנכון, ולהעלות אותם, לרומם אותם. על ידי לימוד תורה שמכוון לתת את המקום המדויק גם לגשמיות, גם ללאומיות, גם לכוחות החיים. כן? לבנות מה?
נגיד גשר לרכבות, נגיד, ואז הזמן היחיד שכאילו אפשר לעשות את זה בשבת, כי כאילו שם הזמן יש פקקים מטורפים, ואז כאילו המפלגות החרדיות הנאמרות אי אפשר לעשות את זה בשבת, אז לא עושים את זה בכלל, כי אפשר לעשות את זה גם לא יכול.
כן, אבל למה? זה דוגמה לזה ש כל אחד רואה רק את הערך בשיאה הספציפית שלו, אבל אם באמת היה פה מחשבה כללית שרואה את הערך בכל הדברים. מצד אחד מבינה את הצורך בחיי מדינה ולא להשבית חיי המדינה. מצד שני יש ערך גדול מאוד וקודש, ויש לזה גם עקרונות. יש דבר שמחללים על השבת, לא מחללים את השבת, אם לא מחללים את השבת, אז מתי נעשה את זה? ישבו כולם יחד, באגודה אחת, ומצאו את הפתרון הנכון וההרמוני, שלא גר בחשבון, שכלול כל התפיסות. אבל במקום זה כל אחד מייצג רק דגל אחד ורבים. פילים את המשלה. בסדר? אוקיי, בואו נסיים את הדברים. על כן, המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה האלוקית, היא בעצמה באמת חופשית, היא מכל צמצומים. זה הקודש העליון שהוא מעל כל ההגדרות הספציפיות, הכוחות. והקרבה האלוקית היא ממולאה תמיד הרחבה עליונה למעלה מכל גבולים. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. זאת אומרת, כל דבר בעולם יש אותה, את הקץ שלו, את התיחום שלו, אבל המרחב העליון, כן, של מקור הקודש הוא במרחב עליון, מרחב שהוא בלי צמצומים. ובהתהלך האדם והגוי בנתיבות הצדק המעשיים והמחשביים, הממודדים בגבולם, ויש להם מידה ויש להם גבול, יבוסר שלום לעלות גם כן אל האצילות הרחבה. מן המיצר קראתיה ענני במרחביה. זאת אומרת, היכולת שלנו באמת להתרומם אל, אל המרחב, זה דווקא כשאנחנו נותנים לו את התיחום הנכון בכל דבר ודבר. מי שינסה לתפוס את כל המרחב האלוקי רק בתיחום אחד, הוא, לא, הוא יודע נאמנה שהוא לא תופס את כל המרחב האלוקי. כל המרחב האלוקי לא עובר רק דרך הצינור שלך וההבנה שלך והכוח שלך. אבל מי שמבין שמלוא כל הארץ כבודו והעם זו יצרתי יצר, תספרו וכל שבטי יה הם ביחד נושאים את שכינת אל, מילה כאן ביכולת הזאת לכם לחשבן כל כוח, מה תפקידו, מה מקומו וכו', אז פה באמת אנחנו מתחילים להיות כלים להכין בתוכנו את מה שרב קורא האצילות הרחבה. מן המיצר קראתיה ענני במרחביה. אתה רוצה לתת כל המרחב? זה מן המיצר. כן? זאת אומרת, זה לתת לכל דבר את מקומו הנכון, על זה תחול הברכה של המרחב האלוקי. כן? ולא על צמצום רק למקום אחד. בסדר? כאן נעמם.